Sure. ברשות תלמידים החשובים של ישיבת בין הזמנים, אומרים שזה נחשב לשכר כפול, אז אם כל השנה אתם תלמידים חשובים, על אחת כמה וכמה בבין הזמנים. זה בבחינת המצוות, שיש כאלה מצוות שכולם מקיימים, אז יהודי מקיים, זה לא כך רבותה. אבל שיש דברים שקשה יותר לקיים, שלא כולם מקיימים, אז השכר כפול מן השמיים. הנושא שלנו, דרכי ההתמודדות עם משבר של ערכים והנהגה שפוקד אותנו מזה שנים, בשנים האחרונות. ואני אנסה יותר להתייחס לדרך התמודדות לא רק של אדם פרטי, שזה נכון כלפי כל אחד ואחד בכל עת ובכל שעה, להתחזק, להתאמץ, לזכות את הרבים, תמיד זה נכון. תמיד היו ימים קשים, שעות קשות, ימים גם של נפילות וירידות, ואדם מצידו צריך לעשות את המאמץ, לא להיגרר, לא תיאחר רבים לרעות, לאחוז בדברים הטובים ולהתקדם בהם. אבל אני מכוון יותר, ברשותכם, כלפי ציבור שיש לו תארים שונים, ציבור תורני לאומי, פעם קראו לזה ציונות דתית או דתי לאומי, וכך הלאה. במובן הזה ציבור שאנחנו נמנים עליו, ולציבור, לציבור יש אמירה, אמירה משלו, התייחסות משלו. והיו כמה וכמה אירועים בשנים האחרונות שאנחנו יכולים להתבונן בהם, בבחינת זכור יומות עולם, בינו שנו דור ודור, ובבחינת אין חכם כבעל הניסיון. מה צריכה להיות דרך ההתמודדות שלנו כציבור, מה היה בפועל ומה אפשר לשפר. כשאני אומר משבר, מה הכוונה? יש משבר לאומי, אנחנו רואים את זה. הוא בא לידי ביטוי ביחס לאחיזה שלנו בארץ ישראל. אם לפני שנות דור ויותר כל דונם שהיה נכבש, שהיה זוכה להתיישבות של יהודים שחזרו מהגולה ארוכה, איזו שמחה הייתה. אני זוכר כותרת שאנחנו אצלנו כתושבי כפר דרום היא חקוקה בזיכרון, כי צילמנו אותה והראינו אותה בספרים על כפר דרום, כותרת של אחד העיתונים שהיו בזמן הקמת 11 הנקודות בנגב. אנחנו מדברים על מוצאי יום כיפור תפשין זין. סך הכל כמה שנים עברנו מאז? 60 שנה, זה לא כל כך הרבה. זה לא כל כך הרבה 60 שנה, זה עובר מהר. והכותרת בישרה, יישובי הנגב נגאלו מבדידותם. זאת לא הייתה כותרת של אלונה ישלץ, וגם לא של תנועת היישובים, ההתיישבות אמנה, וגם לא אפילו של עיתון בשבע. זאת הייתה כותרת כמו שיש היום עיתונים, ידיעות אחרונות, מעריב, זה היה עיתון אז הנפוץ. והוא בישר לעם ישראל, יישובי הנגב נגאלו מבדידותם. אתם יודעים מה זה היה, המבצע הזה? זה היה 11 מאחזים בלשון ימינו. ממש ככה. מאחזים בלתי מורשים, בלשון החוק של ימינו. והכותרת הראשית של העיתונות, של הציבור הכללי בארץ ישראל, התייחס לזה בעין של חיבה. והיום אנחנו רואים שיש בזה שבר, וכל התיישבות הופכת להיות פרובוקציה. למה אתם עושים פרובוקציה לערבים? והופכת להיות הפרת חוק וסדר. והדברים בסופו של דבר הגיעו לידי ביטוי ברצון לתת, לוותר על נכסים שכמעט שום אומה ולשון בעולם לא הייתה מעלה על דעתה לעשות את זה. אבל אצלנו זה נהיה אפילו אופנתי. אם אתה עושה את זה, אולי יסלחו לך על כל מיני תיקים במשטרה, יאהבו אותך, יכבדו אותך אם תיתן כמה שיותר, ואפילו שאין היגיון לתת, אפילו לשיטתם. אבל עצם זה, איך אמר הנשיא הנבחר, צריך להיפטר מהשטחים, אומר דבר בשם אמרו, שנדע עם מי יש לנו עסק. אז יש לנו שבר ביחס לעניין הלאומי, בעניין התרבותי, איך אנחנו רואים את עצמנו כאומה. גם פה, בשנים הראשונות, בדורות הראשונים של החלוצים הראשונים, היה עניין של תחיית האומה, תחיית השפה, תחיית התרבות. המכבים היו גיבורים, דמויות שרוצים לחקות אותם. שפה עברית חדשה, תרבות מתחדשת, ספרות מתחדשת, היה בזה איזשהו עניין. והיום אנחנו לא כל כך רוצים לראות את עצמנו בעין יהודית. מעדיפים בילדי נחר יספיקו, להידמות לגויים, לשאוב את התרבות מהם. מי שאצלהם אליל, גם אצלנו. מי שאצלהם חשוב, גם אצלנו. פחות ופחות התרבות המיוחדת שלנו. כמובן, אני לא מדבר מקומות כמו פה, ברוך השם, מעיין מים חיים. אבל כשיוצאים קצת לרחוב, כשיוצאים לשטח. וגם מבחינה חברתית, ערכית, מבונותינו הרבים, קשה מאוד לשמוע היום חדשות. אתה שומע אלימות, פשיעה מתגברת, אפילו בקרב בני נוער, ואפילו אצל ילדים קטנים, כל שנה במאות אחוזים, עלייה באחוזי הפשיעה. רואים מה היה לנו. פעם שמצאו גנב אחד בארץ ישראל ותאום כל הארץ. אנחנו רואים שיש פה שבר חמור מאוד, ערכי וחברתי. כמובן, אסור להפריז גם ברע. ברוך השם, לצד הצל יש הרבה אור, יש הרבה חיוב, אבל בכל זאת אי אפשר להתעלם מהתהליכים שתמיד אנחנו צריכים לבדוק אותם, באיזה כיוון הם, עלייה או ירידה. ובבירור התהליך מורה על כיוון בעייתי, וזה נקרא משבר. נקרא את הפסקה הראשונה המובאת פה מתוך הספר אורות, פסקה ידועה. מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בישראל ובארץ ישראל בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. אז קודם כל זה כבר קצת מרגיע. ידענו שזה יהיה. מקובלים, זה בקבלה. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה. ויבואו ימים אשר תאמר, אין בהם חפץ. השאיפה לאידיאלים קדושים ונישאים תחדל. ממילא ירד הרוח וישקע. יבואו ימים שתהיה שלווה גשמית. דברים האלה מבוססים על הספרי, פרשת האזינו, שמנת, אבית, כסית. ג' דורות אומר שם הספרי, לפני ביאת המשיח, יש שפע חומרי גדול. אם בשנים הראשונות להקמת המדינה זה היה זמן של צנע, היום ברוך השם יש שפע, יש ריבוי, נכון, יש הרבה עניות גם, יש אנשים אומללים ומסכנים, אבל בגדול אפשר להגיד אנחנו בתקופה של שפע, של עושר, של ריבוי חומרי. והדבר הזה אומר הרב יגרום שהשאיפה לאידיאלים קדושים ונישאים תחדל. זה די משקף, אפשר לומר, את תקופתנו. ירד הרוח וישקע. יהיו אנשים שיחשבו שכבר באו למטרתם כולה. כבר אין למה לשאוף. הרב אומר, עד אשר יבוא שר, יהפך מהפכה, ירעז בעליל, כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, באור השם ובתורתו, בחשק האורה הרוחנית, שהיא הגבורה הגמורה, המנצחת את העולמים וכל כוחותיהם. אז הנה, זו תקופת המשבר. יש לנו בפירוש משבר, משבר של ערכים, הוא בא לידי ביטוי במשבר של הנהגה. אין על מי לסמוך. על מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. כל המערכות שאפשר היה כביכול להישען עליהם, היה ראש ממשלה חזק, היה צבא חזק, היה מערכת משפט, היה כל המערכות שישראל קדושים היו מקבלים מהם כוח, גבורה, פתאום הכל קורס. וכאן אני נכנס לשאלה, שכמו שהקדמתי בוודאי, כל יחיד ויחיד מצווה לחזק ולהתחזק, זה לא שאלה. אבל כציבור, מהי האמירה שלנו במצב הזה? מה אנחנו מצווים, ומתוך כך גם צריכים ויכולים לעשות כדי להתמודד עם המצב? דוגמה, אני מגיע לכאן מאשקלון, בבניין בין 20 קומות, אבל לפני כן היינו בכפר דרום, אז מה קרה? גורשנו. עצם הגירוש יכול היה שלא לעבור. ואחר כך הטיפול באלפי אנשים שמבחינת מחנה פליטים אחד גדול, שמוזנחים ועוברים מסע איסורים בירוקרטי ואחר, הרי זה זועק לשמיים, ואין פה צפה ומצפצף. אין פה צפה ומצפצף. ואנשים האלה ממשיכים, עכשיו יש פה הפגנה, אם יהיה לכם זמן לחזק אותם, חקלאי גוש קטיף, ממשיכים להתייסר, להתענות. איפה אנחנו כציבור בכל הסוגיות הללו? בוודאי גם בסוגיות היותר ערכיות ופנימיות לטווח ארוך. אם ננסה לנסות לראות מה מאפיין, אנחנו אומרים ציבור כציבור, מה מאפיין את הציבור שלנו, איזה ערכים אפשר להגיד הם ערכי היסוד שמייחדים את הציבור הזה, ציבור שמורשתו הרוחנית נעוצה בבית המדרש פה הקרוב של מרן הרב זצ"ל, שהוא התווה את הכיוון, התווה את הדרך שעל בסיסו נבנה הציבור הזה, שאנחנו קוראים לו תורני, לאומי, שהולך ומתגבר, הולך ומתחזק הציבור הזה. הייתי ממקד את הדברים, ברשותכם, בשני ערכים. ועליהם, אני חושב שמתוכם נוכל קצת לקרב את הדברים. המושג הראשון, הערך הראשון, הוא הערך של אהבת ישראל. אהבת ישראל ידוע, הרב כל כולו אהבת ישראל, כתביו מלאים אהבת ישראל, בפועל הוא חי את הדברים האלה. אהבת ישראל לכל יהודי באשר הוא, אהבת ישראל שמקלפת את הקליפות החיצוניות, מתבוננת לתוכיותו של יהודי, לנשמה האלוקית שבקרבו, ואומרת, תראו, לפעמים אתה רואה מכונית נוסעת בשבת, יש לימוד זכות, אולי הוא נוסע לבית חולים, אולי הוא מביא הולדת, ויש לימוד זכות שאנחנו אומרים, ואף על פי שהוא יהיה רשע גמור ונוסע במייזיד, אבל הנשמה האלוקית שבקרבו תאורה, ואין לו כוח גם בכוח המעשים שהוא יעשה המקולקלים ביותר לפגום אותה. כי כמו שמלמד אותנו הרב בכמה מקומות והמפורסם בהם באיגרת תקנה, לכל יהודי יש חלק סגולה ויש חלק בחירה. בחלק הבחירה, שם הצדיק או רשע, שם זה נמשפט, ועל זה הוא ייתן את הדין או יקבל שכר גדול. אבל בחלק הסגולה שבקרבו, הוא לא יכול לפגום. שם הוא לא יכול לפגום, אין בכוח המעשים שלו לפגום. מתי פעם ראשונה הכרנו את הקדוש ברוך הוא כעם? במצרים. איך היינו במצרים? צדיקים גדולים? או בממתת שערי תומה? ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא קרב אותנו לעבודתו. ואנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים, מתוך כך נתן לנו את תורתו. כלומר, המעשים של יהודי זה דבר שמגיע אחרי עצם הבחירה שבו. קודם כל הוא יהודי. איך אני יודע שהוא יהודי? איך אתם יודעים שמישהו יהודי או לא? נניח אתם הולכים עכשיו ברחוב, ואתם רואים אנשים שנראים בדיוק כמו באירופה, נראים אותו דבר. אלה הם סמני היכר חיצוניים של יהודי. איך תדעו אם הוא יהודי או לא? אפילו ברית מילה, זה לא חייב להיות ראיה. אולי גוי עשה ברית, אולי יהודי ירל, חלילה. אז איך תשפטו אם הוא יהודי? מה הקריטריון? יהיה אחד שיגיד, תבדקו מה התפריט, מה הוא אוכל. אם הוא אוכל אוכל כשר, יהודי. אם לא, אז לא. נו, מה אתם אומרים, זה הקריטריון או לא? אתה אומר סימנים. ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. זה סימנים, נכון? זה עבר בגנים. אבל מה הקריטריון ההלכתי? איך בית הדין יפסוק אם הוא יהודי או לא? התשובה היא, נו מה? אם האמא שלו יהודיה. זה ורק זה הקריטריון. עכשיו, לפעמים אנחנו לא יודעים, אז מנסים לבדוק על ידי כל מיני סימנים. אם האמא שלו יהודיה, הוא שייך לעם הזה. אם לא, או שזה היה גיור פיקטיבי, כל מיני דברים כאלה, אז לא. אז הוא לא יהודי. זאת אומרת, עוד לפני שנולדנו בכלל, נקבע לנו מי הוא יהודי. עוד לא משנה בכלל איך היינו, איך התנהגנו, מה עשינו, עלינו לחומש, לא עלינו לחומש, למדנו תורה בחשק או התבטלנו. זה לא משנה. את הקביעה מי הוא יהודי, הקביעה היא לפי האמא. אתה שייך לעם הזה, אז אתה יהודי. ומה שמסתתר פה, שבאמת הנשמה האלוקית שבקרבנו, זה מתוך אשר בחר בנו מכל העמים. כשאתה שייך לעם הזה, אז אתה כבר יהודי. אז אם ככה, מה תפקידם של המעשים? כל מעשי המצוות, כל העבודה הקשה שיהודי עובד מיום לידתו ועד חיל היום אותו. מרגע שהוא פותח את העיניים בבוקר, שהוא לישון בלילה. כל כך עמל. תגידו, שמה בכלל לעמול? אני כבר יהודי, נכון. אבל עכשיו, אתה תהיה צדיק או רשע. תהיה יהודי צדיק, בדוני או רשע. זאת העבודה. זה חלק הבחירה. אבל חלק הסגולה הוא בלימות. זה מה שהרב מלמד אותנו וחוזר. אין ספור. אז הערך הזה, הערך הגדול הזה של אהבת ישראל, אפשר להגיד שהוא יסוד מוסד בית מדרשנו, והוא מביא אותנו אל הערך השני, והוא הוודאות בגאולת ישראל, הביטחון בגאולה. זה הערך השני שאפשר להגיד שהוא לא רק במובן האישי היחידי הפרטי לכל יהודי, אלא כלפי כל העם כולו. האמונה החזקה שנצח ישראל לא ישקר. זה גם ערך, אפשר להגיד, מרכזי ביותר שאנחנו לומדים בבית מדרשו של הרב. שהגאולה בו תבוא. וזה המשך ישיר לערך של אהבת ישראל. כי כשם שכל יהודי נבחר עוד לפני שהוא עושה מעשים, זאת אומרת, אין בכוח המעשים לשנות את העובדה שאנחנו ישראל. אז ממילא נדחית גם הטענה של הנצרות, של המינות, שטענה שעם ישראל חטא והקדוש ברוך הוא חלילה התחרט וכבר יש לו ברית חדשה. ועל זה אנחנו משיבים, כשם שהבחירה לא הייתה בכוח מעשים, כך הגאולה לא תהיה בכוח מעשים. ואומר אור החיים הקדוש, אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים, חס ושלום, הגאולה תבוא. כי לא בכוח המעשים זה תלוי. זה לא תלוי במעשים. כמובן, אם אנחנו עושים מעשים טובים וצדיקים, אז היא תבוא במהרה, היום אם בקולו תשמעו, היא תבוא בחסד וברחמים, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. אומר שם אור החיים הקדוש, אם זה יהיה עם יינה של תורה, כמו שעושים פה, שלומדים בבין הזמנים, זה גורם שהגאולה תבוא יותר בחסד, יותר ברחמים. אבל אם חלילה לא יהיה תורה, אז חלילה בדם ענבים סוטו. יש בחינה של דם של איסורים. לכאורה, שתי המידות הללו, מידות נפלאות, ערכים נפלאים, אהבת ישראל והאמונה והתוקף שחורבן שלישי לא יהיה, שהגאולה באה. אז איך זה קשור לעניינים שלנו? פה ננסה לקרוא יחד את הפסקה במקור השני מתוך מוסר אביך. שם הרב מדבר על מושג שנקרא מידות מצרניות. מה הכוונה? היום קוראים לזה מס ערך מוסף, שם נרדף. אתה לוקח דבר אחד, אבל אתה מיד מקבל איתו דבר שני, בלי שהתכוונת. ופה יכול להיות מקור לטעות ולכישלון. נראה איזה קודם כללי, מה שהרב אומר פה במוסר אביך, ואחר כך ננסה להשליך את זה לעניין שלנו. ברור מידות הנפש, יש בו שני עניינים. כל אחד צריך ורוצה ללמוד את עניין המידות. מי שלומד מסילת ישרים רואה שזה דבר המרכזי ביותר שיש לאדם בימי חייו לעמול בו, ובצורה יסודית, לא רק הידיעה הכללית. אז אומר לנו הרב, יש פה שני דברים שאתה צריך לשים לב כשאתה לומד את עניין המידות. הראשון, עצם ידיעתו להבחין בהן בין טוב לרע, לחלקן על משמרותן, לישבן בנפש, להלבישן עליו, שיהיו מוכנות ברשותו בכל עת. זאת אומרת, מה זה גאווה ומהי ענווה? מה טוב ומה רע? עצם הדבר הכללי, ליישב את זה בנפש, להצטייד בזה, כל עניין הבירור של המידה, החלוקה הכללית שלה, הפרטים של כל מידה, ואיך אנחנו באמת יכולים להשתמש בה. אבל אומר הרב, יש גם דבר שני שחשוב לא פחות ללמוד, והוא הפרדת המידות ונסירתן. מה פירוש? ביאור הדבר, ההשקפה השטחית על המידות הטובות היא גם כן התחלה טובה המביאה לשלמות במשיכת יופיין והדרן. גם זה טוב, תדע באופן שטחי מה זאת ענווה, מה זאת נדיבות, וכך הלאה, כל המידות. אם אתה תדע שזאת מידה טובה וכמה מאושר מי שרוכש את המידה הזאת, זה כבר חשוב. אבל יש מידות שהן מצרניות מטבען. וכשרוצה האדם לצייר בו איזה מידה שלא באופן ברור, תימשך ממילא אחרי הסמוכה לה, אף על פי שאינה הגונה ואינה דרושה לחפצו. מה זה מצרניות? כמו בר מצרה בגמרא. יש לי שכן, יש לי חלקת אדמה שאני מאבד אותה, אני שותל בקישואים, אבל יש לי גם שכן שהוא שותל בדברים אחרים, והמיצר שלנו משותף, אנחנו שכנים. לפעמים אתה מתכוון לקחת את החלקה שלך, אבל בלי ששמת לב הצטרפה גם החלקה של חברך, כי היא מצרנית לחלקה שלך. ככה זה במידות. אתה חושב לפעמים שאתה לקחת ענווה, הרב מסביר שם בהמשך, בטעות גם לקחת עצבות בלי ששמת לב. כי עצבות היא מצרנית לענווה. כי ענב חושב אין בי כלום. ועצוב, למה הוא נהיה עצוב? כי מרואה, אני באמת כזה כלומניק, אז אני עצוב. אבל זה לא נכון, אתה צריך להיות ענב ולא עצוב. ענב, ונכון לקבל מה שיהיה שמח בחלקך. אז פה צריך עבודה של נסירה. לקחת בדיוק את המידות, לא רק לדעת אותם באופן כללי, אלא להיזהר, לדעת איך להתמקד בהם עצמם, בלי לקחת את מה שמצרני אליהם. וצריך האדם להעמיק לדעת להפריד בכוח החוכמה והבינה שעולות למעלה מטבען של המידות, ומכניסות את המידות בחדריהן ומציירות אותם כראוי, ומפרידות הראוי להפריד כל מידה ממידה שהיא מצרנית בטבעה, לקחת כל מידה בפני עצמה שלא תעלה ערבונה עמה. וזהו כן הנסירה שזכר האריזל. עכשיו נותן הרב דוגמה לאחת המידות, איך עושים את הנסירה הזאת ואיך צריך להיזהר ממידה מצרנית. והדוגמה שהוא נותן היא במידת הגבורה. מכלל מידות הנפש המחויבות אל השלמות, היא גם כן מידת הגבורה, שהיא גבורת הנפש, שאפשר כלל שהיא מבלדה שלם באמת בדעת ויראת השם. מכל שכן שאי אפשר מבלדה לבוא להשגות נכבדות. וכן גבורת הנפש היא מידה יקרה מאוד, מצטרך לרוקן השלמות בנפרד מכלל. טוב, הדברים שהרב אומר פה זה חידוש, אבל זה לא הנושא שלנו, שגבורה זה מידה חשובה. זה לא מילתא זוטרתא, ולא כל אחד מבין היום את הדברים האלה. אם תשאלו ותיכנסו לישיבות, גבורה זו מידה חשובה? לא כולם יגידו שכן. יגידו אהבה, נכון? יגידו הרבה מידות שאנחנו מכירים. אבל גבורה זה שייך לבריונים, לא לנו. אומר הרב, הגבורה זה דבר חשוב מאוד. אי אפשר להגיע לשלמות בלי גבורה. וכמובן הגבורה מתחילה בגבורת הנפש. אבל מעטים הם הקונים אותה על טהרתה. כמה אנשים אפשר להגיד קנו את מידת הגבורה על טהרתה, בדיוק כמו שהיא צריכה להיות. ולמה? מפני שהיא מצרנית בציורה לכמה מידות רעות. כעס, גאווה, שנאה, ניצחון, נקימה וכיוצא באלו. כשאתה מדבר על מישהו שיש בו מידת הגבורה, אז רגע, יש בו גבורה, אולי מתלווה לגבורה הזאת שנאה. יש לכם סיפורים מהשטח קצת מאתמול, כל מיני חיכוכים עם כוחות הביטחון. אדם ישפוט, מה היה שם? היה גבורה? לא, לא חשוב, לא מדבר על מקרה ספציפי, כן? מדבר על דוגמה שתמיד יוצא, שמתחככים. אז צריך לבדוק, האם מה שיש פה זו גבורה, או שזו שנאה? שנאה זה לא טוב, גבורה זה טוב. האם מה שהיה שם זו גבורה או נקימה? נקימה כתכונה שלילית זה לא טוב. יש לפעמים נקימה כללית, אין נקמות. השם הזה במידה הזו של הרב ממונה אותה פה כמידה שלילית בנפש, כזה משהו אישי, אגואיסטי, מלא מגאווה. אז אדם צריך לחלק. עכשיו, ממה זה בא לו? כיוון, אומר הרב, שהגבורה מתלוות אליה בדרך כלל, המידות השליליות הללו, אז מה קורה? אז אחד בשני אופנים. יש אם יתמצא בין אותם שלא שמו אל ליבה אמירת השם, אבל עם שכנות הערות. כלומר, אצל האנשים, אין שדה לא מעלה, אז תימצא הגבורה, אבל היא תימצא עם כל המס ערך מוסף הזה, כל אותם המידות השליליות, וזה לא טוב. או באופן השני, ובאנשים שנטו שכמם לסבול או לירה ולא השתדלו לעיין בפרטיות תקנת מידותיהם, כלומר אנשים יראי השם אבל לא עשו את העבודה היסודית הזאת שהרב מדבר עליה פה, לא הבחינו בינה לבין שכנותיה הסובבות אותה והזניחוה כולה. יראי השם אומרים, רגע, גבורה זה קו נטוי, שנאה, נקימה, גאווה, כעס, חס ושלום, מתרחקים מזה כרחוק מזרח ממערב. אז בכלל נטשו את המידה הזאת, יוצא שהיא נעדרת מכאן ומשם. אך בדרך הראויה להפריד ולבור פסולת מתוך האוכל, כל שכנותיה הרעות תסורנה למשמעתה אל הטוב הישר בעיני השם יתברך. אומר הרב, זה לא נכון, זה לא צריך להיות ככה. כי אם אנחנו נדע לבור את הפסולת מתוך האוכל, אז תישאר המידה הזאת של הגבורה על טהרתה. ועכשיו ננסה לחזור לנושא שפתחנו בו. מה אתם אומרים? איך צריכה להיות התגובה כשתושבי גוש קטיף מקבלים מכתבים הביתה בעוד כך וכך ימים, נכתב ונחתם בטבעת המלך ואין להשיב, אשר עליכם צריכים להיות אורזים את מתעללכם, לעזוב את בתיכם ולצאת אל הבלתי נודע. וכמובן לכל מתיישב יש פתרון והכל יהיה בסדר. איך צריך להגיב? נו, נשמע, אתם חכמים ובעלי ניסיון. איך צריך להגיב? מה התגובה הספונטנית שהייתם מגיבים? מסכימים או לא? כמובן, באופן טבעי, אדם לא מסכים לכאלה דברים. ואני אתן זה רק כדוגמה, לצורך המשל. אבל השאלה, מה עושים כשהדברים מסתבכים והולכים? מה עושים כשבאים להוציא אותך בכוח? ומה עושים בהרבה דברים שנעשים שלא לפי דעת התורה, לא לפי דרך התורה והמצווה, ואנחנו רוצים למנוע את זה. אז היו חבר'ה בגיל שלכם וגם פחות שנשכבו על הכבישים, והיו חבר'ה שהתעמתו עם שוטרים, כמובן עם גבולות גזרה, כי אין, לא עושים מצווה בעבירה. אתה רוצה להגן על ארץ ישראל, אבל לא תעשה בשביל זה דברים שאסור לעשות. צריך לשמוע דעת תורה, ולכל יהודי תמיד יש גם גבולות גזרה. מה הוא עושה? הוא לא מאבד את הראש. אבל מינימום של התנגדות, של רצון לשנות את רוע הגזרה. ומיד אחרי שנעשו המעשים הללו, היה גינוי מכל מיני אנשים, ואפילו המצפון הפנימי שלנו. איפה אהבת ישראל? איפה אהבת ישראל שאלו? הנה דוגמה. המידה הזו שכל כך מרכזית בתורה שלנו, אהבת ישראל. אבל פה זה גורם לנו בעצם לאבד את יכולת המחאה החריפה, העשייה שתמנע את העוול. כי בעצם אתה עושה משהו נגד אהבת ישראל. אז תראו, יש מקומות שמתחנכים כבר מאוד מגיל צעיר מאוד על שנאה. אתם לא מכירים את זה כל כך, אבל יש. שנאה לרשעים. אצלהם זה חזק מאוד. הם יודעים מראש. אלה צדיקים, אלה רשעים. וצריך לסנוע את הרשעים. אז במקומות שמתחנכים מגיל צעיר במילים האלו, אז יותר קל להם. אם צריך לסנוע את הרשעים, אז יותר קל. אתה יודע בדיוק במה להילחם. אבל כשאנחנו מתחנכים מגיל צעיר מאוד, על אהבת ישראל, לא רק כעוד מצווה בין המצוות, אלא כיסוד מוסד בכל התורה כולה, אז קשה מאוד פתאום לשנות את הכיוון. ועכשיו באמת נשאל, אז מה האמת? אז מה כן צריך לעשות? איך זה לא מתנגש עם אהבת ישראל? נותן לכם עוד דוגמה. היה פעם יהודי שאמר ככה, איך אתם רוצים להגיב בתקיפות על מה שקורה? מישהו מכם היה בכפר דרום? היו פה כמה בכפר דרום? אז אתם יודעים שאמרים שעל הגג של כפר דרום היה אקשן, היה משהו. אבל מה היה על הגג של כפר דרום? מינימום שבמינימום. חומצה לא שפכו שם, כידוע. מה בסך הכל עשו? מישהו חלילה וחס הרג שוטר? זרק אותו מלמעלה עד למטה? לא עלה על דעתו אפילו. ניסו למנוע את השוטרים מלנחות על הגג. זה מה שהיה. אז היו מוכנים למשימה, ידעו שבשלב א' הם יש פריצו מים, אז העמידו מגנים. בשלב ב' ינסו להוריד מחולות, אז הביאו כלשונים כאלה לדחוף את המחולות. אבל זה הכל. בסך הכל הם הכינו טוב את עצמם למשימה. וזה מה שהם עשו, זה הכל. קצת זרקו נורות צבע על מכוניות של החיילים. טעות, אולי זה פגע בשוטר, אבל זה לא מכוון. אז זה הכל. זה מינימום שבמינימום. פחות מזה, מה אפשר לעשות? זה בטח לא מתקרב לאלימות של השוטרים שהייתה שם. בטח לא לאלימות של השוטרים שהייתה בעמונה. אין בכלל מה לדבר. זה היה מינימום של המינימום. אבל היו אנשים מקרב הציבור שלנו, ואני עכשיו אומר את זה לא חלילה כדי לחרחר ריב בינינו, אלא כדי לתורה ללמוד אנחנו צריכים לברר את הסוגיה הזאת. באו אנשים מהמחנה שלנו, מבית המדרש שלנו, ומה שאתם עושים זה מאוד לא בסדר. זה מרחיק, זה לא מקרב. ככה אי אפשר לחנך. לא מחנכים בשנאה. ככה אמרו לנו. ואני שאלתי, מי אמר שפה אנחנו מחנכים? יש מחנכים, צריך שיהיו מחנכים, בוודאי. אבל השאלה אם זה המצב שלנו כרגע. אם אותו אומר, היה נוסע בכביש ירושלים תל אביב, והיה מגיע שודד, מוציא אותו מהרכב, מתחיל לנהוג ברכב שלו ומשאיר אותו על הכביש, מה הוא היה עושה אותו אדם? מה הוא היה עושה? היה אומר לו, תשמע, זה לא מוסרי מה שאתה עושה. דע לך שבדרך הזאת אנחנו נגיע רחוק. אני מציע לך ללמוד איתי עכשיו פסקה באהבת חסד של החפץ חיים. בוא אחי, בוא. כן, אבל כשאתה מדבר איתו הוא כבר היה נעלם. ולא נותר לך אלא להתקשר למשטרה ולהגיד שכבר עבדו עקבות. הוא אומר, למה לא התקשרת קודם? וגם אותו גנב ושודד היה ממשיך לשדוד אחרים בגללך. וכמובן הדרך פה הנכונה למנוע ממנו לעשות את העבירה שהוא עושה. אחר כך, בהחלט, דבר איתו, תלמד איתו, שכרך יהיה גדול מן השמיים. חולה, לא עליכם, אתם רואים חולה מוטל ברחוב, מדמם, פצוע, קשה. אבל למה זה קרה לו? כי הוא לא נזהר. הוא לא נזהר, הוא הולך בין המכוניות, עושה כל מיני דברים מסוכנים, עושה סנפלינג. הוא לא נזהר. עכשיו אתם רואים אותו, העורק הראשי מדמם. שניות, יכול להיות שהוא מת. בידכם להציל את חייו. יבוא מישהו, תשמע, אני רוצה ללמוד איתך שיעור מוסר עכשיו. בוא נלמד. אתה יודע שההנהגה שלך, הרעה, גרמה לך את זה. אתה צריך מכאן ואילך ללכת בדרך טובים. ואז לא יקרה לך את הדברים האלה. אבל עד שאתה מדבר איתו, החולה ימות. מה לעשות? והדרך הנכונה ביותר במצב כזה, להזמין אמבולנס, ביד שמחה, לשים חוסם עורקים, לעשות לו ניתוח מהיר בחדר ניתוח בבית חולים, להציל את חייו, ואחר כך תשב, תלמד איתו, אורות התשובה, מצוין. זאת אומרת, ישנם מצבים שאנחנו לפעמים צריכים להגדיר באיזה תפקיד אנחנו עכשיו. כשבאים לגרש יהודים מבתיהם, יבוא מישהו יגיד נכון, אבל זה שונה, כי זו מצווה כללית, זאת מצוות יישוב הארץ, וזה נכון. זו מצווה שלא יחיד מקיים אותה, אלא המלכות. אבל פה זה לא שאלה שעכשיו אנחנו מכריחים את המדינה לכבוש את עבר הירדן, למרות שצריך לעשות את זה. וזה שלנו, ונשב שם בעזרת השם, ועל שפת הפרט והחידקל. אנחנו נגיע לשם, זה לא שאלה, זה רק שאלה של מתי. עכשיו, הוויכוח, אנחנו מורים, צריך להכיש את הקץ, והממשלה נסחבת מאחורה. זה לא על זה מדובר. מדובר שבצורה אנטי-דמוקרטית, אנטי-מוסרית, בכל מקום אחר קוראים לזה פשעים נגד האנושות ונגד חוק זכויות יסוד האדם, שהכנסת הנכבדה והבגץ החשוב, כולם מדברים עליהם כל היום, ופה עשו מעשה עוול שאין כדוגמתם, ואנחנו רואים את התוצאות המראות היום לעינינו. אז לקום נגד הדבר הזה, המינימום שבמינימום, הרי גם היום, אם יבואו לעשות את מה שעשו לגוש כתיף, בחאן יונס, על אחת כמה וכמה באום אל פחם, הרי כל אמות הסיפים ירדו, וכולם יאמרו שזה מעשה בלתי חוקי בעליל, שמי שיבצע אותו יישפט על כך. אז מי יכול להסביר למה כלפי יהודים שלנו הארץ זה מותר? אז לקום נגד הדבר הזה? תפקידנו עכשיו קודם כל למנוע את העוול. האם אהבת ישראל פירושה לאפשר למישהו לעשות עוול? כי אני אוהב אותו. אז איך אני יכול ככה לדבר נגדו, כל שכן לעשות לו משהו? אני חייב לדון אותו לקו זכות, ללכת איתו בסבלנות, לקרב ולא לרחק, באהבה ננצח, לאט לאט. לאט לאט זה יבוא. או שזה מה שנקרא מידה מצרנית. אהבת ישראל היא מידה יסודית מאוד. אבל צריך להיזהר שהיא לא תהיה תחליף לחולשה, לפחדנות, לחוסר זהות עצמית, לחוסר יכולת לעמוד עם חוט שדרה ולומר זו האמת שלנו ואנחנו לא מוכנים שיעשו פה עוול. ולפעמים זה מתחלף בשם שנקרא אהבת ישראל. וזה צריך הרבה הרבה בירור ולימוד, איפה הקו הנכון, איפה זאת אהבת ישראל אמיתית, ואיפה זה תחליף לדברים שאמרנו. ותראו רק כדוגמה מה שמובא פה מדברי הרמה בתחילת השולחן ערוך אור החיים. כותב לנו הרמה, לא יתבייש מפני בני אדם המליגים עליו בעבודת השם יתברך. ועל זה מביא המשנה ברורה את דברי מרן הבית יוסף, על כל פנים לא יתקוטט עמהם. כלומר שאתה עושה מצווה אבל זה לא אופנתי, זה לא אופנתי במקום שאתה נמצא יצחקו עליך, אתה דתי, אתה עדוק, אתם עוד לא הייתם בצבא, לא הייתם בכל מיני מקומות, אתם תמיד נולדתם ברוך השם בחממה, אבל מן הסתם גם לכם היו כבר ניסיונות עם החברה שהייתם בה או עם חברה אחרת. לפעמים זה כאילו מתביישים קצת, מה אני דתי יותר מכולם, מתביישים בזה קצת. אומר הרמה, בתחילת השולחן ערוך אתה צריך לדעת שאתה עושה מצווה לא להתבייש בה. אבל אומר הבית יוסף מצד שני, אל תתקוטט עם האנשים שלידך. אתה תעשה את שלך ולא תתבייש, לא תראתה, לא תגיד זה לא במודה, יצחקו עליי, ידברו עליי. אתה יודע שיפה השעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. אבל מצד שני, אל תריב איתם. הנה, יש פה הדרכה, לא לריב. למה? כי מידת העזות מגונה מאוד, ואין ראוי להשתמש עם מן הכלל אפילו בעבודת השם יתברך, כי יקנה קניין בנפשו להיות עז אפילו שלא במקום עבודתו יתברך. אם אתה תתחיל להיות עז, רב עם אנשים, צועק, צובח, הולך מכות, אפילו על דברים קדושים, בסופו של דבר זה ידבק בך כתכונה בנפש והיא שלילית מאוד. אז אל תתקוטט איתם. זה המשנה ברורה מביא מהבית יוסף. אבל בעל אותו מחבר, מרן החפץ חיים, בביאור הלכה נותן לנו פתח להבנה של דבר שיש בו תורת הכלל. אומר בביאור הלכה, דה בית יוסף לא איירקים במצווה שהוא עושה לעצמו, ובני אדם הליגים עליו. אז בוודאי אינו לחוש כלל אלא אגם, צד שני לא התקוטט עם הם. אבל אם הוא עומד במקום שיש אפיקורסים המתקוממים על התורה ורוצים לעשות איזה תקנות בענייני העיר, ועל ידי זה יעבירו את העם מרצון השם, הוא פתח בשלום ולא נשמעו דבריו, בחגון זה לא דיבר הבית יוסף מאומה, מצווה לסנותם או להתקוטט עם הם, להפר עצתם בכל מה שיוכל. ודוד המלך עליו השלום אמר עלו, מסנאיך השם אסנה, בתקוממך את כותה, תחליץ נעס נעתים וגומר. כלומר, מה שאמרנו, אל תתקוטט, אל תהיה בעזות, זה בהנהגה האישית הפרטית שלך. אבל אם אתה עכשיו נמצא במקום שיש מפלגה שחורטת לדגלה לאבד את קודשי ישראל, להילחם בכל קדוש ויקר בישראל, ואתה עכשיו תגיד, בוא נדבר איתם, בוא נהיה חברים שלהם, בוא ניתן להם מקום שהם בעצם יהיו השרים והכל החשובים. אהבת ישראל, אהבת ישראל, איך אפשר לריב איתם? להפך, צריך ללמד עליהם זכות תמיד ולדעת שאפילו הרשעים היותר גמורים, יש להם ניצוץ אלוקי, כל מה שדיברנו קודם. זו טעות גדולה, כי עליך הדבר מוטל, יש לך אחריות. אם אין לך אחריות, אז לא. אבל אם אתה יכול לעשות אפילו משהו לקדם את פני הרע, שלא יהיה עוול הזה, שלא יהיה הפרת קודשי ישראל, אתה מחויב להילחם בהם בכל עוז. אתה מחויב לצאת מגדרך ואומר חפץ חיים, גם להתקוטט עמהם, כן. פה אל תחוש, כל מה שדיברנו זה במובן האישי. אל תהיה נקמן, אל תהיה שונא, אל תהיה גאוותן, אל תהיה אלים. אפילו הצדיקים הגדולים, אפילו בזבוב לא נוגעים. שרואים נמלים הולכות על השביל, עוברים לצד שני, לא לדרוך עליהם. אבל שצריך להילחם במלחמות על קודשי ישראל, הם התקיפים הכי גדולים, שפחד לעמוד לידה מרוב תקיפות. כי זה לא מידה אישית שלילית בנפש אצלם, אלא זאת הגבורה שהיא בדיוק עניינית, כשנצרכת. זאת אומרת, יכול להיות לפעמים שאנחנו אומרים אהבת ישראל, ואצלנו זה באמת יסוד שמרכזי בכל התורה שלנו. אבל אנחנו צריכים להיזהר לא לטעות, שזה יגרור אותנו לחוסר מס ולאפשרות להכשיר כל עוול. כי עכשיו, איך נלחם מול עושה עוול? אנחנו אוהבי ישראל, זה לא מתאים. אנחנו לא רגילים לדבר הזאת, אנחנו לא רגילים לתקוף מישהו. אבל לפעמים זה מה שנצרך. וזה לא סותר את אהבת ישראל, להפך, זה בעד אהבת ישראל. היסוד השני שדיברנו, ופה נקצר, היסוד של הוודאות בגאולה. הביטחון שהגאולה תבוא. למה זה עלול לגרור אותנו? איזו מידה מצרנית עלולה להתאפס לדבר החשוב הזה של הביטחון בגאולת ישראל? אנחנו עכשיו אומרים, במצב שנקלענו אליו היום, מי יודע? מי יודע לאן המדינה תגיע? בקצב הזה, מי יודע? יש חשש כבד. יבוא מישהו שעכשיו גמר לימוד פסקה של ספר אורות ויגיד לכם, אחי, אל תדאג, הגאולה תגיע, אין לך מה לדאוג, למדתי את זה עכשיו, כתוב בספר אורות. נכון, הגאולה תגיע, אבל אתה חייב להשתדל לעשות כל דבר שתלוי בך, ולא לסמוך על הנס, ממש כמו אצל יהודי פרטי, שלפרנסה שלו הוא צריך להיות בטוח שהקדוש ברוך הוא זן ומחלקל כל בשר, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, אבל אסור לשבת בחיבוק ידיים ולסמוך על הנס. הוא צריך לדעת, יברכך השם לוקחך בכל אשר תעשה. בוודאי לחת כמה וכמה בגאולה הכללית של עם ישראל כולו, אסור וצריך להיזהר שלא יהיה מצב שהביטחון שלנו בגאולה עלול לגרום לנו איזשהו רפיון ידיים, איזושהי מחשבה שלא צריך להתאמץ ולא צריך לעשות כל מעשה שבידינו, כי בלב אחי הגאולה תגיע. זה מה שאני אומר, זה המידה המצרנית של הדבר הזה יכול להיות דבר חמור מאוד. ידוע, כמו שאמרנו על הרב בעצמו, רב קוק זצ"ל, כמה היה אוהב ישראל. ידוע, נכון? כמה סיפורים יש על זה. אבל הרב בעצמו, שהיה פעם ראשונה משחק כדורגל בירושלים בשבת, הלך לעשות הפגנה. הלך בעצמו למקום ואמר, מה זה? איך מחיילים את קודשי ישראל? איך מחיילים את השבת? הרב לא אמר, אהבת ישראל? תדעו לכם, הכדורגלן, גם כשהוא בועט בכדור, הוא פועל בעולמות עליונים. אתם יודעים מה זה יהודי שבועט בכדור? איזה דברים, אנרגיות עצומות כיש בעולם. זה נכון, אבל זה לא קשור. עכשיו זה מוטל עליי למנוע את החילול שבת. אז אני אגיד, זה אהבת ישראל? בנו של אליעזר בן יהודה, חרף מערכות ישראל, חרף מערכות אלוקים חיים, הדפיס הרב מודעות בכל ירושלים, בן אבי בלום פיחה. זה הרב, אותו הרב, שהיה כזה אוהב ישראל, וראה בכל נשמה גם של החילונים הגמורים, את הקודש והנשגב שבה. זה שני דברים שונים, זה צבי דינים. אתה אוהב ישראל, זה דבר אחד, אבל שזה מוטל עליך, ובידיך למנוע את הנזק הזה, את העוול הזה, אתה מחויב לעשות. וגם בענייני הגאולה השלמה, מי כמו הרב ששתל בנו את הידיעה הזאת המרכזית, הוודאית, שאין בה שום ערעור, שהגאולה תבוא למרות ומתוך כל המכשולים ולעומת כל הנכשלים, בוודאי שהיא תבוא. האם זה אומר שאנחנו לא צריכים לעשות כל לאל ידינו ולא לסמוך על הנס, לחשוב זה בסדר? לכן הרב עצמו היה כל כך פעיל, ותראו איזה אגרות יש לו לחיוב ולהפך מזה, לשלילה לפעמים תקיפה מאוד כלפי אנשים שהזיקו וזנבו, והרב לא אומר, יהיה בסדר, בגלל שגם פה יש את עבודת הנסירה. עכשיו הבאתי את הדברים הללו כי זה כדוגמה, כדוגמה לשני ערכים שאני חושב שהם מאוד מרכזיים, בעזרת השם גם אתם תפגשו אותם בלימוד שלכם, בעזרת השם בשנים הבאות, וצריך פה זהירות לא לעלות על המקשים הללו. מצד אחד, ללמוד אותם על אמיתתם, להתחזק בהם, באמת להיות חינוך שרובו ועיקרו זה אהבת ישראל, ולא להפך. חינוך שרובו וכולו זה הידיעה ברורה והוודאית בגאולת ישראל. ולא פקפוק בכך. ומצד שני, להפריד את הדברים הללו מדברים אחרים שעלולים להצטרף אליהם, שהם לא כהוגן, שלפעמים תלמידים שלא שימשו כל צורכם, שלא מבינים כל כך את ההלכה להמיתתה, והם מפרשים דברים שלא כהוגן, ומשתמשים בערכים הללו שכל כך גדולים, כהנהגות מעשיות במקום שעלינו מוטל לעשות, אם זה במחאה ואם זה בעשייה חיובית, כדי לגרום שהדברים לא יגיעו לאנשים. יש פה שאלה, רק נקצר כי השעה מאוחרת. כן. יש בחינה, תלוי איזה. אם באמת זה כמו שאתה אומר, זה חילול השם ברבים, אז חייב למחות. אבל יש בחינה של מעביר על מידותיו, כן. יהודי צריך להתרגל. איך אנחנו אומרים כל יום שלוש פעמים באלוקיי נצור לשוני מרע? למקללי נפשי תידום. ונפשי כאפר לכל תהיה. מה התכונה של אפר? דורכים עליו, הוא ממשיך להיות אפר. לא ראינו שהוא קם על מי שדרך עליו, הרביץ לו וצעק עליו, נכון? זה במובן האישי של השלמות המידותית שלך, שאתה תהיה איזו גיבור הכובש את יצרו. גיבור זה לא אחד שמרביץ חזק, גיבור זה אחד ששולט על הכעס ושולט על הנקמנות, לא תיקום ולא תיתור. אבל זה במובן האישי, חס ושלום להשתמש בזה, מלך שמחל כבודו, אין כבודו מחול, יורים קסמים על סדרות, יגיד ראש הממשלה, אני מוכל, נפשי כאפר לכל תהיה. איזה חילול השם הדבר הזה? אנחנו מתפללים, ריבונו של עולם, אבינו מלכנו, הרם קרן ישראל עמך. איזה חילול שם שמיים יש בדבר הזה? יורים עלינו, ואנחנו אומרים זה כלום, זה גשם, עושים להם מחוות כמה שיותר. על זה צריך לזעוק חמאס, לצאת ברחובות, לזעוק. ואם אתה יכול למנוע, תמנע. בוודאי, כשרוצים להוציא אותי מהבית שלי, 10,000 איש מוצאים אותם מהבית שלהם, וזה עובר בכזה שקט מופתי. בשישה ימים, זה בעצמו חילול שם שמיים. לרקוד עם אלה שעושים את זה עוד, לשבח אותם, להתיידד איתם. לא, שוב אני מרחץ שלו, לא במובן הפנימי, לא רוצה, בפרט בתשעת ימים אנחנו מסובים להוסיף אהבה, זה ודאי מתוך, אני אומר את זה מתוך אהבה ורעות, לכל אחד ואחד מתושבי גוש קטיף, ולמנהיגי הציבור שלנו, ודאי. לא במובן של כתרוג חלילה, אלא במובן של לימוד העניין. היום, לאחר מעשה, מוטל עלינו ללמוד. ובוודאי שכל תושם תושבי גוש קטיף קדוש ויקר ומי עמד במחיצתו, אבל אנחנו צריכים ללמוד. לפעמים בשעת מעשה אתה לא מיד מגיע לעומק הסוגיה, קשה, מתקילים אותך בשאלה הלכתית ואתה לא מוכן, זה קשה, אבל היום זה תפקידנו ללמוד מהטעויות ולראות מה אפשר לתקן, ומתוך אהבה לתקן, לא מתוך שנאה ולא מתוך קטגוריה בין תלמידי חכמים, לתקן בשום שכל. אם אנחנו רואים שאהבת ישראל והביטחון בגאולת ישראל גרמו לנו לא פעם ליפול, אז אנחנו צריכים לדון בסוגיה הזאת ולהתעמק בה. ואני רק אסיים במקור האחרון דברים ידועים של נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, שמדבר שם על שאלות שלפעמים בא יהודי ושואל, הבוקר לא קמתי לתפילה, אם זה בסדר. אמרו לו, למה לא קמת לתפילה? אומר, כי הרגשתי שעדיין לא מציתי את עומק הכוונות לתפילה, ואין לי איש ודעת מספיק לכוון, ואני בשביל זה צריך כמה ימים של טיול בצפון, ואז אני אתפלל. אז אומר נפש החיים דברים ידועים, אמנם שם זה קצת מחלוקת עם החסידים, אבל היסוד הזה הובא בהרבה ספרים. כבר הזכרנו לאל שהעיקר בכל המצוות הוא חלק המעשה, וטהרת המחשבה אינה אלא מצטרפת למעשה, למצווה ולא לעיכובה. וכן מבואר לכל משכיל ישר הולך, שהרי קיים לנו בעניין הקרבת הקורבנות, סתמן כלשמן דמי. סתם אדם מקריב קורבן, לא היה לו כוונה מיוחדת, סתמה זה נחשב לשמה. בסדר. וכן אמרו לעדיה באוכל את הפסח, לשם אכילה גסה, זה טוב? אוכל קורבן פסח, הריר יוצא לו, על האש, על האש. אמר לו, מה על האש? עכשיו פסח. תלמד עולת ראייה על קורבן פסח, שם תהיה מצוי, לא על האש. אבל זה היהודי. הוא רואה על האש, מבסוט, יוצא לו הריר, אוכל את זה לשם אכילה גסה, מבלע את זה. מה הדין? מה הדין של אדם כזה? אומרת הגמרא בנזיר, נעיד לו כעביד מצווה מן המובחר, פסח מי הוא? כעביד, נכון, זה לא מצווה מן המובחר, אבל הוא עשה פסח. אבל לעומת זאת, אומר נפש החיים, אם יחשוב האדם בעת חיוב הקרבת פסח ועת חיוב אכילתו כוונות נוראות של עניין הפסח במחשבה גבוה שבגבוהות, תאורה שבתאורות, וחדל מעשות הפסח, כלומר בזמן ההקרבה והאכילה של קורבן הפסח הוא עסוק בכוונס, הוא מכוון כוונות נשגבות, רק דבר אחד הוא לא עשה. מה הוא לא עשה? הוא לא הקריב קורבן, הוא לא אכל קורבן פסח בלילה הזה, אבל הוא כיוון, אל תשאלו, שרף ציפורים על הראש שלו בשעה שהוא כיוון. מה הדין של אדם כזה לעומת זה שאכל אכילה גסה? אדם הבהמי הראשון והפשוט, מי קיים את המצווה ומי לא? האדם הזה שכיוון, נחרטה הנפש ההיא, וכן הוא בכל המצוות. מסביר שם בעריכות שהכוונה בוודאי חשובה מאוד. אם אדם עושה מצווה בלי כוונה, אז חסר לו בשלמות של המצווה. אבל הוא קיים את המצווה, הוא התחבר לאן שצריך להתחבר. לעומת זאת, אם אדם את המעשה עצמו לא קיים, אז הוא לא עשה שום דבר. לא יעזרו לו כל הכוונות הגבוהות. וגם פה אנחנו אומרים, כשעם ישראל יושב בארץ ישראל, זה מעשה, זה פועל. עכשיו בכוונות, למעלה, למטה, זה עניין של זמן. אבל אם חלילה וחס את זה חותכים, אז זה חמור מאוד. אז זה נזק, זה נזק לחיים עצמם של כנסת ישראל. ולכן החשיבות להיאבק על דבר כזה, ולא לחשוב, נחכה עד שכולם יבינו את זה ויהיה בסדר. לא, זה עכשיו דבר נורא שקורה. אמרנו זה עוול מוסרי, זה עוול מכל הבחינות. וגם מבחינת התורה ומצפותיה, כשעם ישראל יושב על אדמתו, זה דבר עצום. זה פועל, שחלילה וחס את זה מנתחים ואת זה חותכים, גם אם נעסוק בהרבה כוונות, תיאורות וקירוב הלבבות לזה, זה כבר משהו אחר. ולכן מוטל עלינו, כשזה תלוי בנו, וכמו שאמרנו קודם, עם גבולות גזרה, בשימוש תלמידי חכמים, בלימוד, בשכל ישר, לעשות כל מה שביכולתנו, למנוע עוול, למנוע מעשי עבירה, בוודאי שהם בענייני העיר, התקנות הכלליות, בענייני המדינה, בדרך שהיא דרך שהיא נגד התורה ונגד המצווה ונגד עם ישראל וארץ ישראל. עשינו מה שאנחנו יכולים, לאל גומר עליי, כמו שקראנו בפסקה הראשונה, יתחולל שר, יתהפך מהפכה, הקדוש ברוך הוא ישלים בעדנו. אבל עלינו מוטל לעשות, ולא לשבת חלילה ברפיון או בחולשה או בכל מיני תכונות שליליות של פחדנות, פחדנות לדבר במקום גדולים את האמת שלנו, ולקרוא לזה בטעות בשמות של אהבת ישראל או הביטחון הזה בגאולה שתבוא. אנחנו מתפעלים לקדוש ברוך הוא שבאמת יראינו נפלאותיו, ונזכה מתוך אהבת ישראל גדולה לראות בעינינו את הגאולה השלמה בקרוב בימינו ממש, אמן ואמן.